מיידלס.
כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל. אנחנו בתוכניתנו לחיתומה של שנה, דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא, שלא ניכשל בדבר הלכה. זו ההזדמנות להודות מעומק הלב לרדיו קול חי, לכל המסעים, למנכ״ל, למפיק התוכניות, לכל המסעים, למפיק ולטכנאי של התוכנית שלנו. ישר כוח גדול לכם על כל פועלכם למען עם ישראל, להגדיל תורה ולהאדירה. כן, תזכו הלאה להפיץ את אור התורה וההלכה מתוך הרחבה ושמחה. אנחנו נקדיש את דברי התורה של השעתיים הקרובות לערך שעתיים ברוטו. עבור חולי עמו ישראל לרפואתם השלמה, אפשר לשלוח את השמות בצירוף שם האם. נודה מאוד למפיק ולטכנאי שלמה פולק, אוריה וולמן ולכל המסעים במלאכת הקודש. ושוב נבקש מחילה, סליחה וכפרה מכל המאזינים. אם חלילה שגינו בכבודכם, לא נתנו את הכבוד הראוי, המאזינים שניסו לעלות לקווים ולא הצליחו, שלחו הודעות ולא הספקנו ולא יישמנו, אנא סליחתכם. אנחנו כעת נצא לשעה ראשונה בדין, הלכה ומנהג בלכות הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ברכת כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל. נודה לפנחס בינדר היקר על כל פועלו הרב עבור התוכנית שלנו ובכלל. מחר בבוקר, ערב ראש השנה, היום האחרון של שנת תשפ"ג, כותב מרן השולחן ערוך, וכבר נדברנו על כך, שמנהג אשכנז שמופיע בתור מסתמך על מדרש תנחומה, ומביא כך גם המגן אברהם מהמעריל ועוד, שמחר בבוקר צמים אפילו נהרים ונהרות מגיל בר מצווה ובת מצווה, צמים כמו המבוגרים. מחר זה לא צום שנקרא תענית ציבור, לכן לא נקרא מחר קריאת ויחל, לא היה צריך לקבל את התענית היום במנחה. מי שהיה מקבל את התענית היום במנחה היה מחויב לצום מחר כל היום. מדובר בצום קדום, שהחובה לנהוג בצום זה מכוח המנהג, מנהג שנהגו אבותינו. אנחנו נוהגים מחר לצום על פי מה שהמדרש כותב, משל למלך שבא לעיר וכעס עליה, ויצאו לפניו גדולי הדור, ולאחר מכן הבינוניים, ולאחר מכן יצאו כל העיר. כך ערב ראש השנה, כולם צמים, כתוב במדרש תנחומה, והקדוש ברוך הוא מוכל שליש מעוונותינו, ולאחר מכן בעשרת ימי תשובה, ממשיכים בצום, כפי שכתוב בהלכה, בהרחבה, לצום 10 ימים, למי שכוחו במותניו לפני יום הכיפורים, ואז הקדוש ברוך הוא מוחה לנו על עוד שליש מעוונותינו, ולאחר מכן ביום הכיפור שכל בית ישראל צם, ולא רק הגדולים כמו ערב ראש השנה, הקדוש ברוך הוא מוחה על כל עוונותינו. מרן פסק שאין צורך לא להשלים ולא לקבל כאמור את הצום מבעוד מועד. מבאר המתה אפרים שהכוונה היא שאסור לצום מחר עד צאת הכוכבים, עד כניסתו של ראש השנה. מדוע? כי אסור להיכנס לימים טובים, וראש השנה הוא גם יום טוב, הוא נמנע בין המועדים, והוא חג והוא מלא בשמחה, כמו שהנביא אומר, אכלו משמנים ושתו ממתקים. אז להיכנס לראש השנה מעונה אסור. לכן מסיימים את הצום, כותב המטה אפרים, מחר בשעת פלג מנחה קטנה. אחרי שמתפללים מנחה לאחר פלג המנחה, מסיימים את הצום. וכך פוסק למעשה מרן המשנה ברורה בהלכות תענית. היו שחלקו ופסקו שאפשר לאכול מחר מיד כבר אחרי מנחה גדולה. אין צורך לחכות לפלג המנחה ולהתפלל מנחה לאחר פלג מנחה קטנה, אלא לאחר זמן תפילת מנחה, לאחר תפילת המנחה אפשר לאכול. וזו הכוונה היא שאין צורך בהשלמה, חצי שעה לאחר חצות שעה זמנית, זמן תפילת מנחה, לאחר מכן אפשר לאכול. לדעתם, צריך לומר במנחה שנאמר מחר ענינו. זו דעת המחצית השקל. ענינו רק לבני אשכנז. בני אשכנז פוסקים, מרן הרמ"א בהלכות תענית, שגם אדם שצם צום של שעות, תענית שעות, חלקית, לאחר חצות, זה נחשב תענית שעות שהוא שם חצי יום, יכול לומר ענינו איכן? היחיד יאמר ענינו בשומע תפילה ויחתום שומע תפילה, וגם החזן, כשהוא חוזר את חזרת התפילה, לא יאמר ענינו בקול. לעומת זאת, לפי דעת מרן השולחן ערוך, כל צום שלא צמם אותו לחלוטין, לא אומרים בו בכלל ענינו. המטה אפרים גם כותב שמי שחלוש בטבע יכול להקל ולאחר מנחה גדולה כבר לאכול. היבץ כותב רבי יעקב עמדין בשוט שלו שאילת יעבץ שהדבר לא תלוי כלל במנחה, אלא מיד אחרי חצות אפשר כבר לאכול. יש שנוהגים מחר בבוקר, ככה היה נוהג הסטייפלר זכר צדיק לברכה, כך כותב בעל האלף המגן, שנוהגים שמגיע אחד מן המתפללים ומסיים מסכת, והוא פותר את כל אלה שנמצאים ולוקחים תקרובת גם הביתה לבני הבית שצמים, ובכך פותרים את הצום. נפרט היום שאנחנו חלושים בטבע, ועוד יש לפנינו צום גדליה, ולאחר מכן את יום הכיפורים, צום דאורייתא, אז לכן מקילים בדבר. מרן הרמ"א מדגיש לקום ולאכול קודם עלות השחר, לא רק כדי שיהיה לנו כוח לצום מחר, למי שצם ולא פותר את עצמו, שזה המנהג הרווח, אלא חובה לקום לפני עלות השחר, כי מנהג הגויים בערב החגות שלהם, להבדיל, הם נוהגים להתענות. כדי להראות שאנחנו לא כך, אז אנחנו קמים מוקדם לפני עלות השחר, והנה אנחנו אוכלים. נכון שהפוסקים כתבו, על פי הקבלה, המערכו רב חיים ויטל כותב, שאסור לאכול בין חצות לעלות השחר, גם מי שמקפיד על הדבר, מותר לשתות תה או קפה, ובמקרה של צום למוחרת, גם רב חיים ויטל בעצמו יש עדות שאכל ושתה. אז לכן אפשר להקל ואדרבה. כאמור, זה חובה לקום כדי שאנחנו נראה שאנחנו שונים מן הגויים. כשאנחנו עוסקים בלאכול לפני עלות השחר, הכוונה היא חצי שעה קודם עלות השחר, זה הכוונה. אבל אדם שהתחיל לאכול לפני אותה חצי שעה, יכול להמשיך עד עלות השחר. אדם שהתחיל לאכול בחצי שעה, הוא צריך לאכול רק דברים שהם פירות וכדומה. לכן צריך האוכלים לקום לפני חצי שעה, ואז יהיה את האפשרות לאכול עד עלות השחר. מחר בעזרת השם, רבים נוהגים לעשות התרת נדרים. צריך לזכור שתפילת כל נדרי היא תפילה נוראה, שמדברת גם על הנדר העליון שאנחנו במעשינו הפרנו, ומבקשים שהקדוש ברוך הוא יתיר לנו את הנדר, כפי שכתבו הקדמונים ומרן החידה בספרו מורה באצבע הרחיב בדבר. ולצד כך, כל נדרי בפשטות זו אתרת נדרים. לכן, נשים שלא יאמרו מחר אתרת נדרים, יגיעו לבית הכנסת לאמירת כל נדרי, ולא רק יקשיבו לחזן שאומר את המסירת מודעה על שעבר ולהבא, אלא יאמרו בעצמם את הכל נדרי וישמיעו לאוזנם, ושלא יהיה רק דברים שבלב, וגם בפה צריך להשמיע לאוזנינו, ואין לחשוש שאני מבלבלת את זאתי שעומדת לידי, כי יש לפניה מחזור והיא מרוכזת במילים שלפניה, כדי שיהיה לי התרת נדרים. אישה שלא תגיע לבית הכנסת לכל נדרי, עושה מחר שליח את בעלה. ובעלה מחר שיבוא להתיר את הנדרים לפני שלושה, יבוא ויאמר להם, אני בעל שיכול להפר את נדרי אשתי. אין שליח, כותב מרן השולחן ערוך בהלכות נדרים, להתרת נדרים. הנודר צריך לבוא לפני החכם שיתיר לו או בפתיחת פתח או בחרתה. אבל בעל יכול כן להיות שליח עבור אשתו, כי אשתו כגופו, וכל כבודה בת מלך פנימה. אז מחר שהוא אומר למתירים, יאמר להם, תדעו שאני גם מתיר את הנדרים של אשתי בשליחותה. והמשיבים, המתירים, הבית הדין שאנחנו מקימים, השלושה שנמצאים או העשרה שנמצאים, כל אחד איך שהוא נוהג, יבואו ויאמרו, הכל מותרים לכם. יבואו וידגישו שהכל הוא מותר גם לו וגם לאשתו. החיוב, כשהמתיר מפרט את הנדרים, אז החיוב של ההתרה הוא מהתורה. בערב ראש השנה, המתיר לא מפרט את הנדרים. הוא אומר במפורש, אני לא יודע ואני לא זוכר, אז ההתרה היא לא מדאורייתא. אבל כשהמתיר בא ואומר מחר, הוא יודע על הנהגה טובה שהוא נהג, והוא בא ואומר, אני רוצה להתיר את ההנהגה הטובה שעשיתי פעם אחת בקבלה גמורה, או שלוש פעמים עשיתי בלי קבלה גמורה, אבל עצם כך שחזרתי על כך שלוש פעמים, זה הופך את הדבר להיות לנדר לכל דבר. הוא צריך לבוא ולפרט את הנדר לפחות לאחד מן המתירים, לבוא ולהגיד לו. ואז במקרה דנן צריך שאחד מן המתירים ידע בהלכות נדרים. אנחנו לא צריכים מחר בפירוט נדרים שהוא לא מודגש בנדר מסוים שידעו הלכות נדרים. די לקחת שלוש עדיותות וכולם יושבים ויודעים שזה לא תחינה אלא התרת נדרים. אבל אם מפרטים את אחד הנדרים, אם זה עבורי, אם זה עבור הראיה ששלחה אותי כשליחות, אז צריך לקחת את אחד מן השלושה, והוא יחשב כחכם, אב בדין, ואני אגיד לו את הנדר, והוא ימצא לי חרטה ופתח בזה שהוא בא ואומר, הכל מותרים לכם. מותר שמתירי הנדר יהיו קרבי משפחה, בן של המתירים ובן אחד של השני. שאלו, האם כשאדם תרם באופן קבוע בהוראת קבע לקופה של חסד, והוא לא יכול או לא רוצה להמשיך במנהג, הוא נתן הוראת קבע באופן קבוע במשך תקופה, יותר משלוש פעמים, האם זה נחשב כנדר ואסור לו בשום אופן להפסיק את הוראת קבע? ואם כן, עד מתי אסור לו להפסיק? מצאנו לרבה של ירושלים, הרב זוננפל, בספרו סלמת חיים, וגם מרן רבי שלמה זלמן אוירבך במנחת שלמה, ומרן היביע עומר מרחיב כדרכו מאוד, שאפילו אם אדם נהג שלוש פעמים, ונתן הוראת קבע, והוא לא אמר בלי נדר, מותר לו לסמוך לכתחילה על מסירת המודעה של ערב ראש השנה שאנחנו נאמר מחר, ולבטל את כל ההתחייבויות שיש לו כלפי אותו מוסד צדקה. גם לפי דעת מרן הרמ"א בריש י"א, לא נעלה את הציבור, מותר להפסיק את ההוראת קבע. אולם, אם אדם אמר בעצם תוך כדי שהוא נותן את ההוראת קבע, אני נותן את זה בנדר, או שלוש פעמים הוא היה מודע לזה שהוא ביטל את כל הנדרים אחר של שנת תשפ"ד ד', או שנה שעברה, תשפ"ג ג', שעוברת כעת עלינו. ואף על פי כן, הוא זוכר את האתרת נדרים, הוא בכל זאת מתכוון לתת, כאן זה נחשב לנדרי מצווה, ונדרי מצווה אי אפשר להתיר אותם. לילדים אין צורך לעשות אתרת נדרים. ולא רק שאין צורך, אלא הדבר לא נכון. לא נכון לצרף ילדים, אפילו שמגיל 12 ויום אחד נדריו נבדקים, ואצל בת בגיל 11 ויום אחד, התרת נדרים, כותב המשנה למלך, בהלכות נזירות, זה רק מגיל בר מצווה, ולא לפני כן. רבים נוהגים אחר, כפי שכותב מרן הרמה, ללכת ולעלות לקברי אבות ולקברי צדיקים ולהתפלל. מרן המשנה ברורה כותב להיזהר, לא לבקש מהמתים שלא יהיה בגדר דורש של המתים, שזה איסור. אלא מה קודש ברוך הוא שיברך אותנו בזכות הצדיקים שוכני אפר. כך כותב המעריל שמזהיר מאוד שחלילה אנחנו עוברים בכך על איסור ותקנתו היא כלכלתו. אבל הפוסקים חלקו על הדבר והרחיבו בדבר שרואים כפי שכותב המנחת אלעזר ועוד המנחת יצחק כותב בהרחבה לגבי לשים פתקאות על קברי צדיקים ולבקש ממנו עצמו. רואים שתנאים והמוראים דיברו לכאורה עם הנפטרים וביקשו מהם סיוע. הגמרא מספרת על תנאים שביקשו להדיה, אבא בוא ותעזור לי. הפרי מגדים מביא בשם ספר מענה לשון, זה ספר קדמון שהוא מייסד תפילות על פי הזוהר הקדוש, הוא ייסד תפילות סליחה על פי הזוהר הקדוש. המערם שיק כותב בהרחבה על הספר מענה לשון כמה כולו מיוסד על פי הסוד, שכן ניתן לבקש מהנפטרים לבקש עבורנו רחמי שמיים. אנחנו לא מבקשים מהם, כי מה כוחם? גם על מכניס הרחמים דנו הפוסקים והמערל והמרן החתם סופר, אלא מבקשים שהם יבואו וימליצו עלינו לפני מלך מלכי המלכים. הנה יוסף ביקש בקבר רחל אמנו, כלב בן יפונה ביקש מהאבות הקדושים שהוא יצליח בשליחותו. ולכן אפשר להמליץ גם אם מבקשים שהם יבקשו עבורנו. אנחנו בעשרת ימי תשובה, ממחר אנחנו נאמר עושה השלום במרומיו. המתי אפרים מסביר כי הגימטריה של המלאך שכותב וסופר בספר החיים, הגימטריה שלו היא השלום. לא בברכת המזון, אלא רק בתפילה. רבים מבני ספרד נוהגים שרק בקדיש תתקבל. אחרי שחרית ומנחה אומרים עושה השלום. בשאר הקדישים, חוץ משחרית ומנחה, לא משנים בכלל. אלף המגן כותב שעל פי הקבלה אין לומר השלום חוץ מסוף תפילת 18 של לחש באלוקי נצור. כל פנים, כל אחד ואחד ינהג כמנהגו. לבכות בראש השנה ובימים הבאים עלינו לטובה. ידוע שהארי הקדוש כותב, הבריטב מביא אותו, שמי שלא נופלת עליו בחייה בימים אלו, סימן שנשמתו לא טובה ושלמה. מעיד הרבינו הגרא כותב שאסור לבכות בראש השנה. הנביא צועק, אל תתאבלו ואל תבכו, כי חדוות השם היא מאוזכם. ומדובר בנחמיה חטא על ראש השנה. אז מסביר תלמיד הגרא בספר שער יששכר, בשם רבי חיים מוולוז'ין, שתלוי באיזה בכי עסקינן. אם הבכי הוא מרוב דבקות והתקרבות לקודש ברוך הוא, ונופל על האדם בכי, עד הרבה זה מבורך. אבל אם הבכי נובע מעצבות, מלחץ, מעצבים, זה בכי אסור. ולכן הוא כותב וחותם, שאותם חזנים שמעריכים ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום, אז בקטע שמדברים על מלאכים יחפי זון וחיל ורעדה יוחי זון, אז שם הציבור בוכה מאימת הדין. אבל כשמתחילים להערך מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי באש ומי במים, שם מעריכים עוד ומסלצלים כדי לגרום פחד ובכי ולחץ ועצב לציבור, הדבר הזה אסור. אנחנו נצא להפסקה קצרה ולאחר מכן אנחנו נתכבד מאזינים שממתינים כבר על הקווים, תוכנית מיוחדת של שעתיים לכבוד ראש השנה שנכתב ונחתם לחיים טובים ולשלום.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
הוא חי תמיד איתי. חזרנו אליכם המאזינים, תוכנית מיוחדת, ריפוי הדינים של ערב החג. נמשיך הלאה ללמוד בהלכות יום ראש השנה, יום מאריכתא הבא לקראתנו. בכל יום שישי, בכל ערב שבת, אנחנו מדליקים נרות שבת לפני השקיעה, כדי להוסיף מחול על הקודש. וצריך שיהיה שיעור זמן לפחות של 10 דקות, להוסיף מחול על הקודש. אנחנו עושים כך גם ביום טוב, כשהוא יוצא באמצע השבוע. אבל כשיום טוב מתחיל במוצאי שבת, הרי אסור להדליק את הנרות של יום טוב לפני שהשבת יוצאת. לכן מדליקים את הנרות בהמשך, אחרי צאת הכוכבים. אנחנו אומרים ברוך המבדיל בין קודש לקודש. הרי בחג אסור להדליק אש חדשה, וגם לא לכבות אש דולקת. אנחנו צריכים לדאוג להכין נר, שהנר הזה יהיה דולק עד כניסת החג. אנחנו ניקח ממנו את האש שאנחנו נדליק בחג. כשעסקינן בלקחת את האש מאש קיימת לצורך יק נעז, תכף אנחנו מעט נרחיב בדבר, לוקחים מאש שכבר קיימת. צריך אבל לזכור שאנחנו לא יכולים להכין דברים בשבת עבור החג. גם אם ראש השנה היה חל ביום חול, שני הימים לא יכולנו להכין מיום אחד לחברתו, על אף שזה יום מאריכתא. לא נוכל לערוך את השולחן לפני צאת הכוכבים של מוצאי שבת, לרחוץ את הכלים שלא נצרכים אליהם, לטטא את הרצפה אפילו, אלא אם כן אנחנו עושים את זה בשביל שתהיה הרגשה טובה בשבת. הקידוש של ליל החג השני, היום השני, הוא גם בעצם הבדלה של מוצאי שבת, הוא כולל בתוכו חמש ברכות שנמרות ברצף. יין, ברכת בורא פרי הגפן, קידוש שאנחנו מברכים על עיצומו של יום מקדש ישראל והזמנים, נר, ברכת בורא מאורי האש, ואנחנו לא מביאים נר הבדלה קלוע, אלא אנחנו מסתכלים על נרות החג שהודלקו מקודם, ואנחנו גם לא מקרבים אותם, כי אם אנחנו נקרב אותם, יש חשש שהנרות יחבו, אנחנו נמיס את השעבה. לאחר מכן שעשינו את ברכת מאורי האש והתבוננו, לא מקרבים את האצבעות בדווקא, יש שכן מקפידים. הבדלה לאחר מכן, שאנחנו אומרים ומדגישים ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ולאחר מכן אנחנו אומרים זמן, ברכת שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, וכדי לצאת נפשנו מפלוגתה לגבי היומיים של ראש השנה, אנחנו מביאים פרי חדש או בגד חדש, מברכים ומכוונים גם על היום וגם על הפרי, לא רק על הפרי, גם על היום וגם על הפרי. כמובן שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא נעשה לאחר מכן שהחיינו בשעת הסעודה על הפרי, מכיוון שבפועל אנחנו כבר בירכנו ברכת שהחיינו בקידוש. איך אנחנו נדאג לגבי סעודה שלישית בשבת? הרי אסור לאכול ממנחה ולמעלה בערב יום טוב, כדי שאנחנו לא נבוא ליום טוב סוואים. אז כותב מרן הרמ"א, אם ערב יום טוב הוא שבת, זה בראש השנה זה יום טוב ושבת, אבל זה ערב יום טוב כלפי היום השני, אפשר לקיים סעודה שלישית ולאכול מעט פת. מעט פת הכוונה היא פחות מכזית לכאורה. אבל רבים נוהגים, כמו שכתוב בקיצור שלה ועוד, לחלק את הסעודה של הצהריים לשניים. לברך ברכת המזון באמצע סעודה, מפסיקים מעט בדברי תורה, או שיוצאים לרגע החוצה, מחכים מספר דקות, חוזרים ונוטלים שוב ידיים, וגומרים את הסעודה, והסעודה השנייה היא בעצם סעודה שלישית. אומר המגן אברהם, שזה לא נחשב לברכה שאינה צריכה, כמו דעת התוספות שחושש לכך. אלא כמו שכותב הראש בתשובות, שככה נהגו רבותיו, כנראה המהר"ם מרוטנבורג זה רבותיו, לחלק את הסעודה לשניים, וככה הוא הנהג. זה לא ברכה שאינה צריכה, כי הוא רוצה לעשות את זה כדי לאכול סעודה שלישית. והרי הוא נמצא בערב יום טוב, הוא לא רוצה להגיע סבי על היום טוב השני. אבל כשמתבוננים באלו שדרכו בתורת הסוד, כותב הקו החיים בלכות יום טוב בסימן תו קוף חפטט, שעל פי הזוהר והריזל, סעודה שלישית חייבת להתקיים דווקא אחרי תפילת מנחה. לכן לא לחלק את סעודת הצהריים לשתיים, אלא להתפלל מנחה, ויש מקפידים להתפלל דווקא מנחה קטנה, משעה תשיעית ומחצה ולמעלה, ורק אחר כך לאכול סעודה שלישית. אבל צריך להקפיד לאכול, כמו שמרן הרמ"א כותב, דבר מועט. מה הכוונה דבר מועט? השאר הציון כותב שהכוונה היא כביצה. המטרה של זה, כדי שאנחנו נהיה תאבים לאכול בלילה. כשאנחנו עוסקים ביום טוב, מרן הרמ"א כתב שבגדי יום טוב יהיו יותר טובים משל שבת. ההגדרה שיותר או כמו בשבת, הכוונה היא שיהיו בגדים מיוחדים. בגדים מיוחדים שהם קיימים ליום טוב. זו ההגדרה כשעסקינן בשמחה של יום טוב. זו הכוונה בעיקר. התייחס כאן למספר שאלות שנשלחו. האם הרב יכול לפרט את האיסור להשתחוות על הארץ כדי להפוק נפש מייסורי? אנחנו קוראים ומשתחווים בראש השנה ויום הכיפורים בתפילת עלינו לשבח במלכויות. התורה כותבת, ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה. הכוונה היא, כשאדם משתחווה בפישוט ידיים ורגליים על רצפת אבנים, הוא גם משתחווה בפישוט ידיים ורגליים, וגם על רצפת אבנים, זה תרתי לרעותא. אדם שמשתחווה על רצפת אבנים בלי פישוט ידיים ורגליים, זאת אומרת, הוא קד, הוא לא משתחווה. או פישוט ידיים ורגליים על רצפה שהיא לא מאבנים, זה איסור מדרבנן, כי זה חד לרעותה. אם אדם לא משתחווה בפישוט ידיים ורגליים, רק ידע, וזה גם לא רצפה של אבנים, תרתי למעליותה, הדבר מותר. אדם חשוב, אנחנו, שהוא רוצה להשתחוות לבד, לא ביחד עם הציבור, מחמירים לאסור גם תרתי למעליותה. על כל פנים, מה שאנחנו נוהגים, אנחנו נוהגים לשים דבר מה בינינו לבין הרצפה. שזה לא יהיה על רצפת אבנים. ואנחנו לא משתחווים ממש, וממילא הדבר מותר. לכן הדבר מותר. שאלה נוספת שנשלחה, האם כשאנחנו נוהגים לאכול את הקרה, האם צריך לברך עליו בורא פרי האדמה, או שדינו כבא מחמת הסעודה? באמת, הפוסקים דנו בכך בהרחבה. חלק סברו שנחשב שהוא בא מחמת הסעודה, חלק חששו ואמרו לקחת פרי ירק אחר ולברך עליו בורא הפרי האדמה, שהוא ודאי לא בא מחמת הסעודה, ולפתור את הקרה. אבל מרן רב שלמה זלמן אוירבך כותב, וכך כותב, ראיתי גם הדברי יציב מצאנז, אין רגילות במהלך השנה לאכול בסעודה קרה, לכן הוא לא נחשב בא מחמת הסעודה, וצריך לברך עליו בורא פרי האדמה להדיע על הקרה. נכון ש הוא נחשב כמו שער ירקות, אבל אנחנו לא רגילים לאכול אותו. לכן כן צריך לברך עליו בורא פרי האדמה. כתיבה וחתימה טובה למאזין, בבקשה, וסליחה על ההמתנה. אנחנו רצון ללמוד ביחד את הלכות ודיני ראש השנה, בבקשה.
שלום עליכם הרב.
שלום עליכם, וכתיבה וחתימה טובה, בבקשה.
שלום עליכם, שכל שנים רבות, אימות וטובות.
אמן וחלם.
רצינו שאול בבקשה, אמן. האם חובה לאכול בשר בראש השנה? כי זה גם יום טוב. אם כן, האם זה צריך להיות בערב, בבוקר? מתי חובה?
אכילת בשר ושתיית יין ביום טוב היא חלק משמחת יום טוב. הפוסקים דנו האם זה דין דאורייתא או דין דרבנן. השער הציון בהלכות יום טוב בסימן תקכ"ט מונה את כל השיטות לכאן ולכאן, האם זה דאורייתא או דרבנן. גם אם זה דרבנן, ככה משמע מדעת הרמב"ם מלכות יום טוב פרק ו, השאלה כמו שכבודו הדגישה, אם המצווה היא דווקא ביום או שגם כן בלילה. אם אנחנו הרי מחויבים מדרבנן על כל פנים, מהרמב"ם משמע שהמצווה היא רק ביום. וככה כותב מרן השפת אמת, כך כותב במסכת סוכה בדף ממחת, שעיקר המצווה היא ביום, ולכן רבים אכלו לדוגמה בליל חג השבועות ארוחה חלבית. כי ברמב"ם מבואר שאין מצווה לאכול בשר פעמיים ביום טוב. וכמובן שהסקינן לכאורה בבשר בהמה, שזה השמחה העיקרית. החלק הקלו אגב, שכן גם בבשר עוף העיקר שיהיה בשר. אבל לגופם של דברים, די בלאכול פעם אחת בשר, ועיקר החובה היא ביום, גם אם נאמר שהשמחה העיקרית היא בבשר כחובה. די בכך.
ויהיה ניתן לשנות, נגיד, לעשות את זה בגלל שזה שבת, ואחר כך עוד פעם חג בערב לשנות את זה, לעשות את זה ביום שישי בערב במקום שבת בבוקר, או שזה לא. אם אתה רוצה לקיים את המצווה, זה אך ורק ביום.
נכון. נכון, וצריך לזכור שבראש השנה יש חיוב מצוות שמחת יום טוב, ההכרעה של רוב הפוסקים. היו שחלקו, היו גדולי חסידי אשכנז שצמו יומיים בראש השנה. אנחנו פוסקים להלכה שיש שמחת יום טוב, כמו שהנביא אומר, אכלו משמנים, הוא מתכוון למה? הנביא נחמיה, הכוונה לא היא, לא לשום פרט חלבי, הכוונה משמנים זה בשר שמן. ושתו ממתקים, כי חדוות השם ומועיזכם, והנביא תולה בכך את זה שנצא בעזרת השם זכאים בדין. וכך כותב המתה אפרים בסימן תקג, והמשנה ברורה בסימן תקצ"ז, והאלף המגן מביא שזה אפשר לומר דעת רוב הפוסקים, ואז דחמד מרחיב בהרחבה שגם בראש השנה כך. אז לגופם של דברים, אנחנו צריכים להקפיד לאכול ביום ראש השנה, גם ביום בשבס וגם ביום טוב ביום, לאכול על כל פנים בשר עוף משום שמחת יום טוב. ואגב, המצווה הזאת היא בין באנשים ובין בנשים. חייב אדם לשמח את אשתו, היא פטורה מאכילת בשר ויין כדי לשמוח, כי הוא מחויב לשמח אותה ואת בנה ובנותיו הקטנים, כפי שכותב מרן השולחן ערוך. ברוכים תהיו, כתיבה וחתימה טובה. אנחנו נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אל המאזינים, מאירים כאן שתי הערות. הערה ראשונה, האם יש מקור למה שהרב אמר שבראש השנה אין חובה לשמוח וממילא אין חובה לאכול בשר ויין? יש לזה מקור. משמע ככה בספר המצוות לרמב״ם, הספר החינוך כך כותב לאדיה, וזו הכרעה שבא לשולחן ערוך הרב. אבל כפי שאמרנו, ההכרעה של גדולי הפוסקים, המעריל, אני יודע, ביהודה, חתם סופר, והמשנה ברורה בסימן תקוף צדיק זין, שיש כן חובה של שמחה בראש השנה כמו בכל החגים. הערה נוספת, שמעתי שיש מנהג לא לאכול דגים בראש השנה. אני בעל תשובה, ואנחנו מנהגנו מנהג ג'רבה מהבית, האם יש לזה מקור? עדי רבה, רוב בניין נוהג לאכול דגים בראש השנה שנפרה ונרבה כדגים. המקור של זה נמצא באבודרם, ברשבץ ועוד. אבל באמת, כל מנהג של ישראל יש לו מקור. לא סתם אמרו ככה לכבודו. מרן החידה כותב שלא לאכול דגים בראש השנה, כי דג משמע דאגה. הוא מביא לזה ראיה מתיקוני זוהר. ושמעתי שזה מנהג ג'רבה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל הדברים נכונים אך ורק שראש השנה חל לא בשבת. אבל כשראש השנה חל ביום שבת, ודאי וודאי שכן לאכול דגים ללא שום ספק. מדוע? מכיוון ששבת קודש, חלק ממנה זה השמחה בדגים ובשר. גם לאותו מנהג שיש בדג מלשון דאגה. האם הרב יוכל להכריע לעניין בית כנסת שנמצא במקלט? אלה שנמצאים בחוץ, האם הם יוצאים ידי חובה או לא? ואם כן, האם אפשר לעשות איזושהי תקנה הלכה למעשה, אם אפשר לקבל גם כן מקורות? המשנה ברורה בהלכות שופר, בסימן תפקוף פייזיין, כותב שאם הבניין הרוב מחוץ לקרקע, וחלק ממנו בקומה מינוס, אז מותר. מדוע? כי הרוב נמצא למעלה, אז גם אלה שעומדים בחוץ שומעים את הקול עצמו. באמת הביור הלכה מסתפק, דירה שהרוב שלה מתחת לקרקע, לא כמו שאמרנו כעת שהרוב, ואני לא מבין מה הכוונה במקלט, באיזה אופן הוא בנוי, אם הוא כולו מתחת לקרקע. הביור הלכה מדבר על דירה שהרוב שלה תחת הקרקע, אבל יש לה חלונות קרוב לתקרה, חלונות עליוניים כאלה מעל. מה הדין אלה שעומדים בחוץ? הביור הלכה מסתפק בדבר, אבל ודאי שאם החלונות סגורים, אז הוא נחשב כמו שכולו מתחת לקרקע, והעומדים לא יצאו ידי חובה. ארוך השולקן מסתפק בית כנסת שכולו מעל הקרקע והחלונות סתומים. אז הוא טוען שגם בזה לא יצאו ידי חובה. זה באמת מצוי בבית הכנסת שמוקמים במקלטים, שהרוב נמצא מתחת לקרקע, צריך להקפיד ולרדת לקומה של הבית הכנסת לשמוע את התקיעות. לא לעמוד למעלה בחוץ. צריך אבל להסתפק בדבר. דודי זקני, הרב פרנק, מסתפק במועדי קודש, הוא מסתפק כמה ספקות. אם לבית הכנסת שממוקם מתחת לקרקע יש עזרת נשים שהיא בנויה כולה או רובה מעל הקרקע, אם העומדים יצאו ידי חובה, הוא מסתפק מה קורה אם בית הכנסת מצד אחד בתוך הקרקע ובצד השני מעל הקרקע. אז לכן צריך להחמיר ולשמוע עם חלונות פתוחים ולגשת למטה על מנת לשמוע. כאן הסתיימה התוכנית הראשונה בת השעה. השתדלנו להעמיס מדיני החג הבא עלינו לטובה. שעה שנייה אנחנו פונים אליכם המאזינים שאפשר לעלות ולשאול בדיני החג. נצא להפסקה קצרה ולעוד שעה נוספת של דברי תורה.